אז אנחנו בשיעור היום בקטע של הלכות שבת, שיעור המשך בדיני הקיבוץ והפירות והירקות בשבת. ישראל, אתה איפה היית? נו, עכשיו מה נעשה? לחזור בשבילך על כל מה שדיברנו, רק על חלק. אז אנחנו בחלקו השני של השיעור, בשיעור הקודם כבר התחלנו בכלל בדיני הקילוף, שזה שהקילוף דינו כבורר אוכל מפסולת, וצריך לעשות את זה לאלתר בסמוך לסעודה, ולא לעשות את זה באמצעות מכשיר. אחרי כן דיברנו שבקילוף יש גם כי לפעמים בעיה שמלאכת המפרק תולדת מלאכת הדש, וזה כאשר לדבר יש שתי קליפות. הדוגמה שמובד בהלכה ומובד בסידור של אדמו"ר זקן בהלכות רבסו לשבת, זה השקדים שיש להם את הקליפה החומה שכולנו מכירים, הקליפה הקשה הזאת שכל השנה רואים אותה, ובעונה כאשר השקדים מגיעים לשוק, אז יש בנוסף על הקליפה הזאת קליפה ירוקה כזאת רכה, כן? מכירים? כל מי שמכיר את זה? כן? אז הקליפה... כן, נכון.
למשל, היו שדות שלנו.
כן, אז בקליפה...
יש כאלה אוכלים אותה.
כן, נכון. יותר בהמות בדרך כלל, זה בני אדם לא כל כך. במצבי רעב אכלנו גם חובזה, כן? זוכר? כן, כל פנים... הכל פנים, אז ככה, כשיש שתי קליפות, אז בדוגמה של השקדים, באגוזים, כתוב שהסרת הקליפה חומה מהאגוז, כפי שאנחנו מכירים את השקדים שמגיעים אלינו אחרי הזמן. זה כמו כל קילוף, כל קילוף צריך לעשות אותו לאלתר בסמוך לסעודה. הקליפה הירוקה העליונה, להסיר אותה זה מלאכת המפרק תולדת מלאכת הדש, כמו שבשיבולים של התבואה יש לכל גרגיר את הקליפה הפרטית שלו, הקליפה החומה, והם נמצאים בתוך השיבולים, כן? גם, כל גרגיר נמצא גם כתקוע בתוך שיבול, יש לו קליפה נוספת, הסרת הגרגירים מהקליפה החיצונית זה מלאכת הדישה, מלאכת הדש, וכאשר לדבר שתי קליפות ומסרים את הקליפה העליונה, אז זה מפרק תולדת מלאכת הדש. אבל יש בזה עוד נקודה, כלומר עוד פרט בתוך הכלל הזה, שלאחר כל האריכות ובקצוי סשוך נאמר בזה בשביטת השבת, בספרים שעוסקים בעניין בהרחבה ושואלים שאלות בכל מיני מקומות ומגיעים למסקנה שדברים שהדרך לעשות אותם בבית, כל אדם כשהוא הולך לאכול הוא מסיר את הקליפות הללו, זה הכל דרך אכילה, זה הכל נחשב למלאכת הבורר אוכל מפסולת שצריך לעשות לאלתר בסמוך לסעודה שלו באמצעות כלי. כשמה שמלאכת הדש זה הדברים שדרכם לעשות אותם לפני שזה מגיע אלינו, כלומר עושים אותם או במפעלים או שעושים אותם בשדה, כמו שמלאכת הדישה שקודם, כלומר לא, המלאכה הזאת לא בנויה רק מהפרט הזה שיש שתי קליפות, וכל דבר שיש שתי קליפות, אם אני אביא את הקליפה העליונה, יש כבר את מלאכת הדש. ועל פי התוספת הזאת של הכלל, יש את השאלה שדיברנו בשיעור הקודם, מה בנוגע לשום. הדוגמה שיש לנו ביום יום, דבר שיש לו שתי קליפות, קליפה אישית של כל גרגיר ובנוסף לכך קליפה חיצונית שמקיפה את שניהם, זה השום. לשום יש לכל שן שום יש את הקליפה שלה, וכל שני השום נמצאים בתוך קליפה כללית שמקיפה אותם, כן? הכתוב שכילוב בצלים אין בזה מלאכת הדש, כי לבצל יש את הקליפה שלו וזהו, כי יש כילוב שומים. אז פה מתחילה השאלה, לכאורה, לפי הכלל שאמרנו, שזה תלוי אם זה דבר שהכל אדם עושה בביתו בסמוך לאכילה, או שזה דברים שנעשים בשדה או במפעל ומגיעים אלינו בצורה המקולפת, אז בשום לא אמור להיות מלאכת הדש. נכון שיש לו שתי קליפות, אבל זה לא שהשומים מגיעים אלינו שיניים שיניים, שום מגיע אלינו כשהוא בתוך הקליפה החיצונית, ואנחנו מסירים גם את הקליפה החיצונית וגם את הפנימית. ולכן יש פוסקים שסבורים שבעצם עיקר הדין בשום לא אמור להיות בכלל מלאכת הדש. בצד שני יש תלמוד ירושלמי שכתוב במפורש שמי מן דשוחי כתומה, מי שמתעסק שם עם השומים, אז כתוב כמה מלאכות ייתכן שהוא יעבור אם הוא לא יודע הלכות שבת, הוא יעשה אותה בשבת. אחד הדברים שכשהוא מסיר את הקליפה העליונה החיצונית ומלאכת הדש. אז יש כאלה שרוצים לומר הפרי מגודי מתחיל ככה, שלכאורה שום יש בו מלאכת הדש מצד שני. לכאורה לא, אבל יש את הירושלמי, אז אולי הירושלמי והבבלי חולקים, אבל אין לו בבלי מפורש אחרת. בקיצור, אני לא אכניס אתכם בכל העניינים, כפי שאני תמיד מזמין את כולכם, לקחת את הספר שבת כהלכה, ולראות שם את כל הדיבורים. הנה פה בפרק 13 סעיף י"ח, כן? אני מבין שהפרימיגודים אומר בצלים אלה הם רק קליפה אחת, מה שהם כשומים יש להם קליפה בחוץ וקליפה בכל גרים וגרים, יש לו מה דקליפה חיצונה אבל מפרק, כן? וצריך עיון בכל זה. כפי שאמרתי, ששם זה נושא שהוא יכול למעריכים שקל ותר בנידון, ועל פי היסוד של המלאכה הזאת יכולה לא שייר בקידוב, אבל מפורש בירושלמי, כן? שיש בו כן מפרק. אז לכן מסיימים וקופים ככה, אבל כן יראה לדינה שיזהר להסיר הקליפה העליונה של השום מערב שבת, גם לפרק את הגרעינים זה מזה, ואם שכח בערב שבת, יפרק בשבת על ידי שינוי דיינו שאם לא דרוש אצבעו. קיצר, הגלטה לשלחות בזה, אז סיכנו בשיעור הקודם ככה, שהכי טוב לא להיכנס לשום בעיות בלדון, אלא לעשות את זה בערב שבת, את הקליפה החיצונה להוציא מתוך השום את השיניים בערב שבת, תכין לך שיניים, לקלף את השיניים עצמם, זה אתה יכול לעשות בסמוך לאלתר, בסמוך לאכילה, בסמוך לשימוש, בסמוך להכנה לסעודה, כמו כל קילופי הבצלים והביצים וכל שאר הקילופים. את הקליפה העליונה תסתבך עם הירושלמי. צעד שני, כאשר אדם נמצא בשבת ולא הצליח להסתדר עם זה, אז יש את העיצה של הפרימיגודים של שפיסס השבס, פשוט לשפשף ככה עד שהשיניים נפלות החוצה. מצד שני, כפי שאני כותב פה, גם על העיצה הזאת יש ערעורים שזה לא עובד, העיצה הזאת. יש את העצה של הקסוס השולחון שאומר לבקר את השום ואז לדחוף את העצר ולהוציא את בשר השום מבפנים, לא את השיניים, מה זה משנה אתה רוצה בחוץ ובפנים, אתה מוציא את בשר השום, וזה עצה שפשוט קשה לביצוע, זה מבחינה הלכתית זה בסדר, אבל מבחינה ביצועית לא נראה לי שמשיגים את מה שאנחנו רוצים. לכן נשתדל לעשות, נסתדל עם זה בערב שבת ולצאת מכל הבעיות. זה בנוגע לכילוף השום. עכשיו בשביל היום נדבר על עוד פרטים שקשורים למלאכה הזאת. ענבים הם תלויים באשכול.
אוקיי, לא הבנתי את ההצעה השנייה, רב, כאילו הפעם שאתה מבקר את הקליפה החיצונית, למה לא יכול לקלף את הקליפה הפנימית? הרי הקליפה הפנימית אין שום בעיה.
אין בעיה לקלף, מי אמר שיש בעיה לקלף את הקליפה הפנימית?
אתם אומרים שצריך להיכנס עם להוציא את הבשר ולא את...
אבל אם אתה תפריד את הקליפה הפנימית מהקליפה החיצונית, אז זה בעצם המפרק, במשלים אתה מוריד מלמעלה או שאתה נכנס ככה ומוציא ככה, אתה עושה הפרדה בין הקליפה החיצונית לקליפה הפנימית. יש לה שום, יש לה קליפה. בפרק זה בין שתי הקליפות הללו. אז אם אתה מוציא אותה משם, מוציא אותו ככה, זה לא, זה אולי שינוי, אולי מוריד בחומרה של המלאכה, אבל זאת המלאכה. אבל שוב, זה. עכשיו יש דיבורים בנוגע לענבים הבננות שתלויים באשכול, כן? שלכאורה יש ענף שבזה תלויים בננות או תלויים ענבים, יש דיבורים בפוסקים האם זה גם דומה למלאכת הדש, ששם כמו שהגרגירים הם נמצאים בשיבולת, אז פה הענבים מצויים באשכול של הענבים. אבל שוב ההגלטל בשביתת השבת שדנים בשאלות הללו, ששוך מנוגע לבננות, הם אומרים שהם בזה את מלאכת הדש, וכנראה ששוב זה בנו על היסוד שדיברנו מקודם, שכל עוד אין לנו סתירות לזה, כמו עם השום שיש לנו בעיה מירושלמי, שזה הדרך שכל אדם עושה בביתו, לא מוכרים לנו גרגירי ענבים. בבננות יש אולי יותר שאלה, כיוון שבננות אולי כן, אנחנו מקבלים אותם בבודדים. מצד שני, יש עוד נקודה חשובה במלאכת הדש, האם צריך להיות שיהיה מוקף מכל צדדיו, או שמספיק שזה תקוע בתוך משהו ש... ולכן נוצרת שאלה בנוגע לתירס. עכשיו יש באמת דיבורים רציניים בפוסקים, כי התירס באמת, גרגירי התירס תקועים בתוך התירס, כן? אז יש דיבורים, כל אחד איך שהוא מכנה את התירס בכל מיני שפות, אז או ככה, בתימא לדוביט הוא כותב ככה, הוא מבין מהפריבגודים מפרק לא שייך אלא בכולו מחוסה, לפי זה בטרקי שוויץ, טרקי שוויץ, וויץ זה חיטה, זה תבועה, תבועה טורקית, ככה קראו לזה טרקי שוויץ, זה תירס, מותר לפרק בידיים כי זה לא מחוסה מכל הצדדים, כן? עכשיו
מה לפרק את הכיפה החיצונית?
לא, לא, נוציא גרגירי התירס מתוך איפה שהם תקועים, כן?
מה עם הכיפה החיצונית?
כיפה החיצונית, תירס מבושל כבר, הכיפה החיצונית נמצאת
לא, נגיד שיש
מה אתה רוצה?
עם הכיפה החיצונית אולי זה בעיה
שמה לפרק?
כי יש תירס עם הכיפה החיצונית
יש, אבל הוא לא מבושל, מה אתה עושה איתו בשבת? מוקצה, אני יודע מה כל פנים, ועל זה זה המרש"ב אומר, הוא כותב להתיר לפרק גרעיני קוקוריז כן, אז זה גם כן במוגרית קוקוריס וגם ברוסית וגם מוגרית זה קוקוריס מתיר לפרק הרגעי קוקוריס בשרבית אחר שהוא שם הקליפה העליונה כמובן לאלתר ודווקא ביד ולא בכלי המיוחד וכך כן, אל תעשה את זה מקלף אבל זה בסדר ואחרי כל הדיונים שיש בעניין וקצת השולחן מעתיק ובעד השולחן הוא דם בזה בטעמי היתר שנאמרו ומגיעים כולם למסקנה שלכתחילה לא לעשות את זה כל היתרים, כל הסברות ליתר יש להם סתירות שוב, המלאכות האלה לא הכי מוגדרות בחז"ל ולכן יש כל מיני דעות וכל מיני סברות ואיך אומר יש כלל שערי סברות לא ננעלו, ככה ברשות הריבה שאומר שערי התירוצים לבעלי השכל לא ננעלו. אז במילא כל הסברות יש להם סברות נגד, ולכן הפוסקים נחלקו בזה עם סיבותה, יש כאלה שאוסרים לעשות את זה, גם אם זה נעשה לאלתר סמוך לאכילה, כיוון שיש פה בעיה לא רק של מלאכת הבורא, יש פה בעיה של מלאכת הדש. אבל כל זה מדובר כמובן להוציא את ה... להוציא את הגרגירים מתוך איפה שהם תקועים אבל אם אתה רוצה לחתוך רק מלמעלה כן? אתה לא רוצה להוציא את הגרגירים מבפנים אתה רק מלמעלה חותך את זה זה בוודאי שאין שם שום בעיה שבלכת הדש זה בכלל לא נמצא בפנים אם אדם חותר בסכין באופן ששורשי הגרעינים נשארים במקומם בגוף הקלח של התירס, כן? רק החלק הלא שלא תקוע בקלח זה נחתך מותר לעשות בסמוך לאכילה עכשיו לאכול בשיניים כשאוכלים את התירס בשיניים כפי שנהגים כי מילה גבלבט וחשובים, כן? שאוכלים את התירס ככה נוקסים בפנים כן, נורא שזה אפילו טעים אז זה כבר לכאורה אני נכנס הרי באמת אבל זה בדרך אכילה זה לכל הדעות אין מלאכות באכילה כי אם היה מלאכות באכילה, אז היה אסור ללעוס כל מיני ירקות, כתב, תוכן אותם. ועוד כל מיני מלאכות שלעשות תוך כדי אכילה, אתה מכניס לפה משהו ומוצץ מתוכו ויורק את הקליפה. כל, אין ב, ב, כתוב שיש לך איזשהו משקה שיש בתוכו איזשהו... יש בתוכו איזשהו פסולת מסוימת, תוך כדי שתייה, וזה, אם תוך כדי שתייה זה מסתנן, כלומר נוצר סינון. כל הדברים הללו שנעשות בתהליך האכילה, אין בהם שום מלאכה. ולכן אין שום בעיה לאכול את התירס, גם אם אנחנו נכנסים לעומק התירס ולא משאירים לו סומת ופולית, אין שום בעיה. בעיה היא רק אם אנחנו רוצים לעשות את זה בנפרד, להוציא את הגרעינים מתוכו, שם מתחילה הבעיה. עכשיו יש כל מיני גרגירים של ירקות שנמצאים בתוך תרמיל, כן? נכון? את השעועית, מה?
אפונה,
שעועית, אובמיה, יש כל מיני דברים שנמצאים.
פול. פול יש.
כן? אז שעועית ירוקה או צהובה, כל אלה שנמצאים בתוך תרמיל, אז יש פה שאלה, בלשון הדתית, לשון אדמו"ר הזקן. יש בזה כל מיני אפשרויות. בשולחן ערוך ופוסקים יש דעות שמותר, שאסור, צריך לעשות בצורה כזאת, בצורה כזאת. יש אומרים שמותר להוציא את הגרעינים מהתרמיל בשבת, רק להיזהר בהגבלות שמלאכת הבורא. אדמו"ר הזקן כותב בסידור שלו ככה: להיזהר מאוד שלא לאכול בשבת פולין שקוראים בוב, בין חיים ובין מבושלים, כן? בעודם בשרביטים שלהם, כי מאחר שאין השרביט ראוי לאכילה, שימו לב למילים, כן? כי מאחר שאין השרביט ראוי לאכילה, יש בהם מישהו מפרק לדברי הקושי תולדת הדש. שמתם לב, עוד הפעם היה רוח עשתה לנו תראה, הפריעה לנו קצת, אז בוא עוד הפעם. הוא אומר, למה לא לעשות את זה? כי מאחר שאין השרביט ראוי לאכילה, השרביט הזה, קוראים איזה שרביטים, קוראים להערה, מה שאנחנו קוראים תרמילים, כן? התרמיל, אז דווקא המילה תרמיל, אם אל תחשבו שזה מילה שהמציאו העברית רחמון לצהל, תרמילים במשנה, בשביס כתוב אפונים משתרמלו, כן? מתי אפונים נקרא הגמר? לא חושב משתרמלו, משתרמלו. והבטונור אומר, נעשו כמין כיס, כמו תרמיל של כיס רואים. קיצר, אז אנחנו שרביטים בלשון ההלכה. אז אומר אדמו"ר הזקן עוד הפעם, שלהיזהר מאוד שלא לאכול בשבת פולים שקוראים בוב, בין חיים במבושלים בעודם בשרביטים שלהם, כי מאחר שאין השרביט ראוי לאכילה, יש בהם מישהו מפרק מדברי הקושי תולדת הדש, וחייב חתן לסקילה חס ושלום. ואף הפי שכבר נתקו הפולים מהשרביט על ידי הבישול, יש פוסקים שאומרים שמבושל אין בעיה, כן? בפורש, בשלמו הזה כן כותב בו, זה הפך מה שכתוב בשביס הששה, בסוכותי שמבושלים הם בכלל בעיה של מלאכת הדש. אז הוא אומר, הזקן אומר לא. אומר הזקן, ואף שכבר נתקו הפולים מהשביט בפנים, על ידי הבישול אינם מחוברים בו, אף על פי כן, אז זה אסור. בקצת השולחן הוא מביא את המקורות למה אדמו"ר הזקן מחמיר, מביא מהר"י"ל ומאוד גדולי הפוסקים בעגלי תל, מסתפק, אבל אומר בסוף במילים מאוד מיוחדות שכדאי להזכיר אותם פה, אחרי שיש לו קושיות ותהיות על שיטת אדמו"ר הזקן המחמירה הזאת, הוא אומר בסוף ככה: מכל מקום, הועיל ויצא מפי אותו צדיק, אדמו"ר זקן, לאסור בהחלט בחיוב חטוס, אין בכוחי להתיר. יש לי קושיות, יש לי הוכחות, יש לי ראיות, אבל יש איזשהו מחסום גבול שאותו לא עוברים. אם אדמו"ר זקן אומר שאסור, אז אסור. גם דעת המשנה ברורה נוטה להחמיר לכאורה, כן. כל פנים, כפי שהדגש בדברי אדמו"ר זקן, שם למה הטעם שזה פתאום יש בעיה, כיוון שהשרביט אינו ראוי לאכילה. כלומר, לפי זה יוצא, שאם יש לו תמיר שהוא כן ראוי לאכילה, כפי ששועית הוא קצור בה, שרביט גם ראוי לאכילה, אז מן הדין, אין בזה שום מלאכת מפרק, וגם ייתכן שזה אפילו מלאכת הבורן בזה, כי זה במין אחד, כן? לכאורה, זה לא שני דברים, ברגע שגם התוך של השועית והצרוף של השועית, שתיהם ראויים לאכילה, אז אם אני אעשה הפרדה ביניהם, אז זה בורר במין אחד, זה לא שם, זה מלאכת הבורר לכאורה. אבל אדמו"ר הזקן כותב בהלכות רבסו לשבת שבסידור, שוב שם זה, שם אדמו"ר הזקן לקח את כל הלכות שבת בצופי כזה, מזכיר חתן וסקילה, חתן וסקילה כל הזמן, הוא אומר, ובעל נפש יחמיר לעצמו גם במין קטניות שקוראים ארבס, בעודם בשביתן, אף שהשביתים ראויים לאכילה, כי אין זה יותר ברור. אז הגליטל, כפי שקרים, שכבר חסיד של אדמו"ר הזקן, האדמו"ר מסוכת שם, כן, חתמו של האדמו"ר מקוצק, אז הוא בספר של רבי הגליטל מבאר את טעמי החומרה וכולו וכולו. על כל פנים, שוב, מן הדין, אם התמיד ראוי לאכילה, אבל אדמו"ר הזקן שהוא בעצמו משתמש בסגנון בעל נפש יחמיר לעצמו, זה לא פסחורה שזהו זה, רבותיי, אל תקן, בעל נפש יחמיר לעצמו, כמו שכתוב בנוגע לאורס, כן? שבעל נפש לא יאכל אורס בגלל השאלות, האם בגלל השאלה האם אורס ברכתו מזונות האדמה, כן, יש את השאלה דוחן ואורז, מה נקרא אורז, מה נקרא דוחן, האם מה שקוראים ביידיש רייז והירז, בגלל המסקנה שבעל נפש בגלל הספקות בברכה שאחד רק בתוך הסעודה, יש לסיפור אפילו אדמו"ר הזקן עם אחד החסידים שהוא נסע איתו ואכל אורז וברך שהכל, כי בדבר שספק ברכים שהכל, ואז אדמו"ר הזקן העיר לו, אז אמר, אבל אתה כותב רק שזה בעל נפש, אז אדמו"ר הזקן, חסיד שלי הוא לא בעל נפש, חסיד שלי, כי אדמו"ר הזקן היה בתמיהה עליו, מה זאת אומרת? אם אתה חסיד שלי אז אתה אמור להיות בעל נפש, זה הולך ביחד. כי מה זה חסיד? חסיד זה מי שמתחסד עם קנון, הם לפנים בשורת הדין. כן,
מה אתה שואל? הזאת זה לא אם הוא אוכל עם התלמיד.
לא הבנתי, אי בוחר, אז הוא לא מפרק שום דבר, מדברים לפרק את הגנירים מהתרמיל, לאכול עם תרמילים מותר, מותר לאכול הכל, אין שום בעיה לאכול, חוץ תורה שהוא בהכשר טוב, בקשר תורה, אך לכל אין שום בעיה, הבעיה זה לפרק אותם זה מזה, להוציא את הגרגירים לחוד וזה, למה? בגלל שהתרמיל ראוי לאכילה, כפי שאמרנו, מן הדין זה להם זה לא בורא ולא מפרק, אדמו"ר הזקן אומר זה לא יותר ברור, ובפוסקים כמו הגליטל וכיוצא בזה דנים להסביר מה לא היה ברור בהיתר של אדמו"ר הזקן. אז זהו, עכשיו דיברנו כבר גם על גרגירי תירס, עכשיו לכאורה עיקפנו את דיני הקילוף של הפירות והירקות, ואנחנו יודעים כבר שכל קילוף ברגע שזה מוגדר כקילוף, והנקודה היא לא שהמילה קוף יוד למד פי קילוף יש לה איזשהו מעמד מיוחד, כפי שהסברנו בשיעורים בלכות בורא, הנקודה היא דרך אכילה. מתי נחשב בורא אוכל מפסולת? כאשר זה נעשה בדרך אכילה. אז לכן למרות שבקילוף אנחנו מתעסקים בפסולת, מסירים את הקליפה, מהביצת הקליפה, מהבצלת הקליפה, מהתפוז, אף על פי כן זה מוגדר כבורר אוכל מפסולת שמותר לאלתר בסמוך לסעודה, רק לא באמצעות כלי שמיועד לכך. מדוע? כיוון שהנקודה היא לא אוכל מפסולת, מפסולת באוכל, הנקודה היא מהי דרך האכילה. ברגע שזה דרך האכילה, זה הדרך. ולכן נחזור בקצרה על כמה דינים שכבר נתבעו במהלך השיעורים שהיה לנו השיעורים המורחבים שהתפרסו על פני 7-8 שיעורים בהלכות הבורא, אף שהזכרנו כל מיני דברים שיסוד היתר שלהם זה דין הכילוף. ראשית כל, לשטוף פסולת שדבוקה באוכל. אנחנו לוקחים משקול ענבים אמיתי שמגיע לנו מהשדה, מלא באפר ואפר חום ולבן וזלזלים ועלים שנמצאים בתוכו, וכיוצא בזה מהפירות או שהוא צנון שדבוק על אדמה, רגבי אדמה, ואנחנו רוצים לשטוף את הפרי כדי לאכול אותו. גם זה מכונה כברירת אוכל מפסולת, ומותר לעשות את זה לאלתר בסמוך לאכילה, וגם מותר לשפשף בידיים אם צריך באופן שצריך כדי, כי הכל נחשב כעשרת הקליפה מהפרי. עצמות דקות שבבשר הדג, דיברנו עצמות בדג, על עצמות הדקות שהדרך לא מכניסים לפה את הדג ואחרי כן מסתפחים עם העצמות הדקות, אלא מוצאים אותה מקודם ואחרי כן אוכלים, אז זה דרך האכילה, העצמות הגדולות שהדרך לעשי אותם אז שאפשר כן להכניס לפה, אז זה כל דבר כפי שנהגים איתו. ואותו דבר להסרת האוף, האור מהאוף והדג, שמותר להסיר אותם בשעת האכילה, כיוון שזה דומה לכילוף הפירות והירקות. רק הזכרנו בשיעור שקצוות של נוצות שדבוקות, תקועות בתוך האוף, כן, לפעמים לא מצליח מגיע מלינו האוף, עדיין יש בו שפיצים כאלה של השורשים של של הנוצות. פה יש בעיה שאפשרות של מלאכת הגוזז, כן? מה זה מלאכת הגוזז? יש את השיער או את הצמר שיש לבעל חי, וכאשר תולשים אותו זה מלאכת הגוזז. הכנפיים הנוצות, כשמורטים נוצות מעוף, זה גם כמלאכת הגוזז. עכשיו כבר מרטו את הנוצות, אבל נשאר אבל קטע שעדיין תקוע בתוך העוף. אם אני שולף אותו החוצה, יש בעיה של חשש למלאכת הגוזז. רק הזכרנו אז בשיעור שהקצוששוך הוא לומד שצריך ללמד זכות על בני ישראל שלא כל כך מקפידים על זה, אז הוא מחלק שיתכן שאחרי הבישול זה כבר מתפרק מבפנים, זה רק חוסר מייס להוציא אותו, אבל הוא כבר לא מושרש בתוך העוף. מלאכת הגוזש, כי אתה תולש משהו שהוא מושרש בבשר או באור, ואתה תולש אותו משם. אבל כשכבר התפרק על משהו תקוע בתוכו, אז כמו שאם יש כיסם שיניים תקוע בתוך ההרינג, אין בזה מלאכת הגוזש ולהוציא אותו, ככה גם הנוצות הללו הם סתם תקועים שם, אבל הם כבר לא שייכים לשם. או היתרים נוספים שהוא כותב בעניין, איך שלא יהיה, הוא אומר, זה נימוץ חוס, אבל לכתחילה נשתדל לא לעשות את זה. הוא אומר שבפרט אם עושים את זה כדי ליפות את האוף, כדי שיראה יפה בשביל האורחים, כי לא יפה לנו להגיש את האוף בצורה כזאת, פה יש עוד יותר יסודות להחמיר. להוציא גרעין מהפרי, אמרנו שתלוי בסוג הפרי, כי היסוד הוא דרך אכילה. שוב אנחנו חוזרים, היסוד של היתר הכילוף לאלתר בסמוך לסעודה בתנאי מלאכתו על פסולת, למרות ההתעסקות בפסולת, זה בגלל שזה הדרך אכילה. הסוגי הפרי שהדרך היא שקודם מוצאים את הגרעין ואחרי כן אוכלים את הפרי, אז זה דרך אכילה שלו. סוג פרי שנוהגים לאכול אותו מסביב ואחרי כן להשאיר את הגרעין, אז זה לא הדרך אכילה. ואז אם אתה תוציא את הגרעין קודם, אז אתה מנקה את הפרי, וזה מלאכה שאסורה, זה מבורא פסולת מאוכל. דיברנו על אלי חסה שמחוברים לכלח, ויש לנו נעלים חיצוניים שהם שחורים ומרופשים ורוצים להגיע לפנימים שהם הטובים, כן? ואנחנו רוצים להסיר את המרופשים החיצוניים, אז שוב זה כמו כילוף שעם כל הפרטים של דיני הכילוף שצריך לעשות לאלתר בסמוך לסעודה, אבל זה מותר כי זה המטרה להגיע אל הפרי, זה כמו הכילוף. עכשיו דיברנו על דברים ש קצת לא כל כך פשוטים. מאפה שנחרך בקצוות, כן? יש עוגה, אבל בקצוות זה נשרף. אני רוצה להסיר את החלק החרוך, אז יש כאלה שטוענים שזה גם כן כמו להסיר את הקליפה מהפריח. הם טוענים לאו דווקא. כשרוצים, לאו דווקא שכשרוצים לאכול עוגה, ראשית כל מסירים את הלכלוכים ואחרי כן אוכלים את האב. חותרים את העוגה, אוכלים עד שמגיעים לשחור ואותו זורקים. כלומר, יש פה שקל וטעם, פוסקים עם מותר, לכן אנחנו כותבים שלכתחילה לעשות באופן המותר, כלומר, לחתוך קצת, להיכנס באופן ניכר פנימה יותר. בוא נגיד שזה הדבר האוכל, פה הוא שרוף, לא לחתוך ממש על הגבול, כאילו אתה מפריד בין הפסולת לאוכל. להיכנס רק טיפה פנימה, כשזה גם כשאתה חותר ביום חול, אתה נכנס טיפה. באופן ניכר קצת, להיכנס, לחתוך, באופן שיהיה בריאת אוכל מאוכל, על דרך שכתוב בנוגע להסרת השומן, או השמנונית מעל החלב, או השומן מעל האוכל, למרות שאני עושה את זה בלי להגיע אל האוכל, אז לכאורה זה כמו כאילו. אבל כיוון שגם ביום חול, דווקא שעושים את זה באופן הזה, שקודם מסירים ואחר כך אוכלים, אנחנו לפעמים מזיזים אותו פנימה, אבל אנחנו לא... דווקא, כל הדברים הללו לנהוג באופן שלכתחילה, כלומר להסיר לא רק איפה שהשמנונית דבוקה למשקה או לאוכל, אלא להיכנס יותר פנימה ולקחת להפריד אוכל מאוכל, וגם השמנונית הולכת איתו. ואותו דבר בפרווי ירק שיש בו ריקבון, כן? אז שומרים, מה זה הבדל אם אני רוצה להסיר את הקליפה או להוציא את החתיכה הרקובה? צד שני אומרים, רק רגע, אתה רוצה להגיד שביום חול תמיד ראשית כל מוסידים את הריקבון? הרבה פעמים יש לנו פינה רקובה בתפוח, אוכלים, 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 פלח אחרי פלח, בסוף החלק הרקוב זורקים אותו. כלומר, הסרת הריקבון לפני הקליפה זה גם כי לא ברור שזה דרך אכילה, ולכן שוב, אם אתה רוצה בכל זאת להסיר את הריקבון, כך חתיכה ניכרת מתוך התפוח עצמו גם כי ולא רק על הגבול שבין הריקבון לפלילי. זה חזרה קצרה מדברים שדיברנו, שבעצם היסוד שלהם זה היסוד של... אותו דבר שרת, כן, יש עוד תולד, אבל הכל אותו יסוד.